שלום לכולם, אנחנו נדבר היום על הבכור והמעשר. נו, מה, זה נשמע כזה, מה, אתה לא לקחת לנו לשיעור היום בהלכה? קודם כל, חבר'ה, מה קרה? שיעור בהלכה, לא נורא. לא, אבל האמת היא שהבכור והמעשר זה סוד גדול שבו בעצם מסתיים חומש ויקרא, ואנחנו היום נלמד אבן עזרא, את דברי אבן עזרא, נפתח בהם ונמשיך הלאה, אבל בכל אופן, דברים שמאירים לנו באור מאוד גדול את כל נושא התרומות, ובמובן מסוים אפשר להגיד גם הקורבנות. אז בואו נתחיל ביחד. מקור א', ויקרא כ"ה, וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור. יש לנו לכאורה שתי פרשיות שבוע, פרשת בהר, פרשת בחוקותיי. תכף נראה שאבן עזרא רואה את שתי הפרשיות האלה כעניין אחד. אבל בואו נתחיל לאט לאט. וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור. דבר אל בני ישראל, כי תבוא אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת להשם. אז ידוע, כולם שואלים, מה קרה פה בהר סיני? איפה? רק פה? למה בשום מקום אחר לא כתוב? וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור. פה? למה רק פה בהר סיני לאמור? אז ידוע מה עניין השמיטה אצל הר סיני וכו'. אבל בכל אופן הפתיח הוא בהחלט פתיח ייחודי לפרשתנו. וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור. אומר אבן עזרא, אין מוקדם ומאוחר בתורה. וזו הפרשה קודם ויקרא. היא לפני חומש ויקרא. למרות שהיא לכאורה בסיום חומש ויקרא, היא לפני חומש ויקרא. וכל הפרשיות שהם אחריו, כלומר כל הפרשיות הם אחריו, למעשה כל חומש ויקרא הוא אחרי פרשת בהר. למה? כי הדיבור בהר סיני. הרי כתוב פה וידבר השם משה בהר סיני. ואתה קראת הברית הכתובה בפרשת ואלה המשפטים. בכלל באלה המשפטים הברית הזאת נמצאת. והזכירה במקום הזה לחבר תנאי הארץ. כלומר, למה הזכיר אותה כאן? כי רצה לחבר אותה לעניין של שמיטה. וכאשר אמר, אומר אבן עזרא, על העריות, פרשת החרמות, כי בעבורם תקי הארץ אותם, כן? אם יש עריות, משכב זכור, כל הבעיות האלה, זה דברים שגורמים להקעת חמנה לצלן שונא ישראל מן הארץ, כן? בלשון סגי נאור. אז כן אמר בפרשת אם בחוקותיי על שבתות הארץ. אז גם רצה להגיד לך ששמיטה היא גם מצווה, שהיא מצווה שעלולה לגרום חס ושלום להקעה מן הארץ. והזכיר בתחילה פירוש השבתות. לכן בתחילת בהר, קודם כל מסביר מה זה שמיטה, מפרש את השבתות, מה זה שמיטה, מה זה יובל וכו'. ובפרשת בחוקותיי אומר לך, תיזהר כי על הדבר הזה הארץ מקיאה, רחמנא ליצלן. אבל בכל אופן ענייננו, מה אומר לנו פה בעצם אבן עזרא? אומר לנו אבן עזרא, תדע לך שפרשת בהר, ולכאורה גם פרשת בחוקותיי, זה בכלל כריתת ברית שהייתה שמה, במעמד הר סיני, בפרשת ואלה המשפטים. על מה הוא מדבר? בוא נראה על המקור ב'. ויקרא כ"ו כ"ה, זה בפרשת בחוקותיי. והבאתי עליכם חרב, נכון? זה בחוקותיי, אני חושב, אם אני לא טועה. טוב, בכל אופן, או בהר או בחוקותיי, לא זוכר עכשיו בעל פה. והבאתי עליכם חרב נוקמת נקם ברית. חרב נוקמת נקם ברית. מה זה? אז אומר אבן עזרא, כי זאת הברית הכרותה בסיני הכתובה בפרשת ואלה המשפטים. הוא חוזר על זה שוב ואומר, זאת הברית של ואלה המשפטים. יום קיבלו על נפשם ואמרו, מה באלה המשפטים, מה היה שם? באותו יום שקיבלו על נפשם ואמרו, נעשה ונשמע. הבנתם איזה ברית? כשהם אמרו נעשה ונשמע, אז נכרתה הברית ואמר להם, כל הפרשה הזאת. אמר להם כל הפרשה הזאת, איפה? בהר סיני. כשהם אומרים נעשה ונשמע, אז הוא אומר להם את כל הפרשיות האלה, את בהר ובחוקותיי. שימו לב שאבן עזרא מדבר על שתיהם ברצף אחד, כן? מבחינתו זה כאילו אותה פרשה. אומר כל האמירה של פרשת בהר ופרשות בחוקותיי, זה כריתת ברית, וזה באמת היה בהר סיני. וזה היה בהר סיני מתי? כשהם אמרו, שימו לב לביטוי, נעשה ונשמע. נעשה ונשמע. הלאה. עכשיו שאנחנו מגיעים לסוף פרשת בחוקותיי, שזה בעצם סוף חומש ויקרא, אז שם אומר הפסוק כך, מקור ג', ויקרא כ"ז, וכל מעשר הארץ, מזרע הארץ מפרי העץ להשם, מפרי העץ להשם הוא קודש להשם. אז כאילו החומש מסתיים כביכול עם מעשר, וכל מעשר בקר וצון, את צריך לראות איזה מעשר, וכל מעשר בקר וצון, זה כבר מעשר בהמה, כל אשר יעבור תחת השבט, העשירי יהיה קודש להשם. ואז מסתיים החומש, אלה המצוות אשר ציווה השם את משה אל בני ישראל בהר סיני. תחילת בהר מתחיל בהר סיני, בחוקותיי מסתיים בהר סיני, אלה המצוות. אומר אבן עזרא, בהר סיני פרשתי בפרשה הזאת. כלומר, בשום מקום, כביכול, אבן עזרא מסתכל על הבהר בחוקותיי מחוברות, שזה באמת מחובר. פרשה אחת, השבת הרי יש לנו שתי פרשיות, בהר בחוקותיי מחוברות. אבן עזרא אומר, זה באמת פרשה אחת, מבחינה מהותית, כן? מבחינה מהותית, זה פרשה אחת. ואומר אבן עזרא, בהר סיני פרשתי בה עכשיו, ומי שיש לו לב להבין סוד העולם, מי שיש לו לב להבין סודות התורה, אז ידע סוד הבכור והעשירי, כי הרי החומש מסתיים עם מה? עם מעשר, ואני כבר אגיד שזה מעשר שני, עם מעשר שני, ונזכיר אולי ככה במילה אחת, מה זה מעשר שני? זה שאדם צריך להפריש בשנה ראשונה ושנייה לשמיטה, ובשנה רביעית וחמישית לשמיטה, צריך להפריש נוסף לתרומה שהולכת לכהן הגדול, לכהן הגדול, נוסף לתרומה גדולה, זה הטעות שלי, נוסף לתרומה גדולה שהולכת לכהן, ונוסף למעשר ראשון שהולך ללוי, יש מעשר שני, אז זה הולך ככה, שני, שני, אני, שני, שני, אני, כלומר, יש שש שנים בין שמיטה לשמיטה, שנה ראשונה ושנייה, שני, שנה שלישית, אני במקום שני. מה אמרתי, אני? עוד פעם, שנה ראשונה ושנייה, שני, שנה שלישית אני, שנה רביעית וחמישית שני, שנה שישית אני, בסדר? שני, שני, אני, שני, שני, אני, בסדר? זה בנוסף כל פעם, זה או שני או אני, בנוסף למה? לתרומה גדולה לכהן ומעשה ראשון ללוי, בסדר? טוב, עכשיו פה בעצם חומש ויקרא מסתיים עם מעשר שני, מעשר שני צריך לאכול אותו בירושלים. עוד מעשר שמוזכר פה זה מעשר בקר וצון. מה זה? זה שאדם לוקח את הבהמות שלו, הטלאים החדשים שנולדו באותה שנה, ומעביר אותם תחת השבט. מעביר 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. עשירי קודש מסמן אותו, ואת כל העשיריים האלה, הוא גם, כמו מעשר שני, את העשיריים האלה הוא צריך להביא אותם לירושלים, להקריב אותם ולאכול אותם, זה כמו פסח, כמו, כן? כי ביכול, חוץ מהאמורים שעולים על המזבח, הכל הולך לבעלים. אז בעצם למעשה, חומש ויקרא מסתיים עם מעשר שני ועם מעשר בהמה. בסדר? זה שתי המעשרות. בא פה פתאום אבן עזרא ואומר, ומי שיש לו לב להבין סוד העולם, אז ידע סוד הבכור, היה פה בכור? לא היה פה בכור. אבל הוא פה מכניס את זה, מעניין, צריך להבין למה. סוד הבכור והעשירי. העשירי זה המעשר, כן? עכשיו, אני כבר עכשיו, כדי שהשיעור יזרום, אז אני כבר מההתחלה שתדל להגיד לכם את הדברים כדי שיהיה יותר מובן. כשאבן עזרא אומר בכור, בואו כבר עכשיו נגלה את הסוד הזה. כשהוא אומר בכור, הוא לא מתכוון רק לקורבן בכור בהמה. מה זה בכור בהמה? הראשון שנולד, העגל הראשון שנולד לבהמה, כן, או לא משנה, בכלל לבקר, אז זה, העגל הראשון שנולד, הוא יש עליו קדושת בכור, וצריך להביא אותו לירושלים, אבל הבכור הזה הולך לכהנים. היה אפשר להגיד בכור, שהוא נתפס לבכור בהמה, לעומת מעשר בהמה. אז אם מדברים על מעשר בהמה, הוא נזכר בבכור. אני הקטן כבר עכשיו אומר לכם, הבכור של אבן עזרא פה, זה לא רק הבכור בהמה, אלא גם תרומה היא בכור. ביקורים זה ודאי בכור, אבל ביקורים כשמם, אבל גם תרומה, מה היא בעצם? ראשית דגנך תירושך ויצריך. אז גם תרומה היא בעצם ראשית, בכור. אז בעצם אבן עזרא פה רומז לנו שבכל המהלך הזה של ההפרשות למיניהם, כלומר תרומה, מעשר, קורבן בכור, ביקורים, מעשר בקר, מעשר שני, יש מצד אחד דברים שהם ביקוריים, בכור, כלומר תרומה, בכור של בהמה, ביקורים מהעצים, כן? ויש לנו כאלה שהם מעשר, מעשר בהמה, מעשר שני, מעשר ללוי. אז אומר אבן עזרא, תדע לך, וזה סוד, עוד פעם נקרא את זה עכשיו, ומי שיש לו לב להבין סוד העולם, אז ידע סוד הבכור והעשירי. והנה אברהם נתן המעשר, גם כן יעקב אבינו עליו השלום, ועוד אגלה קצת הסוד בזוכרי מעשר שני, אם יעזרני אחד ואין לו שני. הקדוש ברוך הוא שהוא אחד ואין לו שני, כשאני אגיע למעשר שני אני אסביר. זה מאוד מעניין. כי אבן עזרא פה אומר, אתה יודע, אתה קורא לזה מעשר שני. אז אפשר להגיד, אתה יודע, זה חידודים של אבן עזרא. אם יעזרני אחד ואין לו שני. אני חושב שזה מעבר לחידודים. זה קצת רומז על התפקיד של המעשר שני. כן, בייחוד מעשר שני. בואו נראה ביחד איפה נמצאים הדברים האלה של אבן עזרא, שהוא אומר, אגלה קצת הסוד בזוכים מעשר שני. תראו איתי מקור ד', בדברים י' ד', עשר תעשר את כל תבואת זרעך, היוצא השדה שנה שנה. אז עשר תעשר הזה, זה מדבר על מעשר שני. עשר תעשר גם רומז למעשר בהמה, לא ניכנס עכשיו. ואכלת לפני השם אלוהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, מעשר דגנך תירושך ויצעך ובחורות בקרך וצונך, למען תלמד ליראה את השם אלוקיך כל הימים. מה עושה פה בכורות? מה עושה פה בכורות? בכורות נאכל לכהנים, נכון? אז שימו לב שפה הפסוק חיבר, שימו לב, חיבר את המעשר עם הבכור, נכון? כאילו המעשר הוא מעשר שני, והבכורות לכאורה זה בכלל בכור בהמה שבכלל הולך לכהנים. והפסוק מחבר. מכל מקום, אומר שם אבן עזרא בדברים י' ד', ודע, אם תחל ממעל, הנה האחד ראש. שימו לב, אבן עזרא כדרכו כותב חידות. אנחנו היום ננסה קצת להבין את דבריו, כמובן בגאוניות שלו, בוודאי שיש הרבה מעבר למה שנדבר. אבל במהות, אני חושב שאת עיקר המהות אנחנו כן מבינים, כן מסבירים מה שנצליח. בואו, ודע, אם תחל ממעל, כשאתה מתחיל לספור מלמעלה, כן, אני עכשיו לוקח אתכם ישר פנימה, בשביל לא להאריך, קח את הספירות, כתר, אז אם תחל ממעל, הנה האחד ראש. ואם ממטה, אם תתחיל לספור מלמטה, הנה העשירי. וזה סוד הבכור והמעשר. וזה סוד הבכור והמעשר. מה זה? למה זה סוד הבכור והמעשר? כן? טוב. וחוץ מזה, מה זה ואם ממטה הנה העשירי? בגלל שאני סופר מלמטה, אז נגיד מלכות הפכה להיות ראש? איך היא נהייתה ראש? אז ממשיך אבן עזרא, לא משאיר אותנו ככה, שימו לב. וכל שורש בחשבון, סמוך אליו מפניו ומאחריו. ובעבור היות האחד והעשרה... דילגתי על שורה, הרגשתי שמשהו חסר לי, סליחה. ודע, עוד פעם, סליחה, עוד פעם, אבן עזרא. עוד פעם, רבותיי, עוד פעם. ודע, אם תחל ממעל, הנה האחד ראש, ואם ממטה, הנה העשירי. וזה סוד הבכור והמעשר, ודע, או. כי האחד איננו בחשבון. זה כולנו יודעים, שתמיד שאתה מדבר על האחד, על הכתר, זה אינסוף, זה מעל תפיסה. אבל שימו לב למשפט הבא, וכן העשירי, כי הוא כנגד האחד, כי הוא ראש למחברת השנית, וסוף למחברת הראשונה. מה הוא רוצה? טוב, אז תראו רבותיי, אי אפשר להבין את זה בלי קבלה. עכשיו, זה לא קבלה, אף אחד, אתם יודעים, קבלה זה עבודה גדולה, אנחנו לא מקובלים גדולים, לא להיבהל, בכלל. אנחנו עכשיו נסביר יסוד מאוד פשוט. כשהדברים האור משתלשל משמי שמיים למטה, אז הוא עובר ממערכת למערכת, ממערכת למערכת. עכשיו יש דבר שנקרא בסוד אני ועין. אני ועין, אותם אותיות. אני רומז תמיד אני, זה כשכבר מגיעים הדברים לנוכחות של אני, זה כביכול המדרגה האחרונה של כל עולם, שהיא תמיד נקראת מלכות. עכשיו, המדרגה האחרונה של כל עולם שנקראת מלכות, היא בעצם השורש של המדרגה הראשונה של העולם הבא בתור, שנקראת עין. כי כלפי אותו עולם, זה כי בכל אתה מסתכל למקום שאין לך בו תפיסה, הוא עין לעומת תפיסתך. אז עוד פעם, אז המדרגה הראשונה של כל העולם, היא המדרגה האחרונה של העולם שמעליו. אז אומר לך, תדע לך, למעשה, האחד והעשירי, שניהם ראש. למרות שהעשירי הוא מסיים, נכון שהוא מסיים, אבל הוא מסיים עולם, והוא נהיה ראש על העולם שתחתיו. אז תמיד האחד והעשירי, הם בעצם שניהם ראש. כן, מגיד מראשית, אחרית, כתר ומלכות. תמיד זה האחד והעשירי והאחד, הם שניהם תמיד ראש. עכשיו, יש בזה עוד מובן. גם בתוך אותו עולם, הרי כל הריכוז התמציתי של רעיון של אותו עולם שאתה נמצא בו, נמצא בכתר של אותו עולם. והמימוש וההשלמה וגמר המלאכה, מכה בפטיש, מה שנקרא בהלכות שבת, של כל מה שהיה בכתר העליון, מהו? בעני למטה, במלכות למטה. אז באיזשהו מקום יש חיבור בין העשירי לאחד, כי בעצם העשירי הוא בסופו של דבר ההשלמה של מה שהיה באחד. מעבר למה שאמרנו, שהעשירי של כל עולם הוא האחד של העולם שתחתיו. אז בואו נקרא עכשיו את האבן עזרא ונראה אם הדברים באמת מהירים בתוך דבריו, אם אתם מסכימים איתי שלזה הוא מתכוון, בואו נראה. ודע, אם תחל ממעל, הנה האחד ראש, ואם ממטה, הנה העשירי. וזה סוד הבכור והמעשר, תכף ניכנס לזה. ודע, כי האחד איננו בחשבון. וכן העשירי, למה? כי הוא כנגד האחד. כי הוא ראש למחברת השנייה, וסוף למחברת הראשונה. בסדר? עכשיו, נדלג על זה, נדלג על השורה הבאה. ובעבור היות האחד והעשרה עיקריים, כי זה בעצם הראשית והאחרית, כן? והאמצעי מה הם? בתוך עשר, מה האמצע? חמש, שש, חמישה ושישה. הם הנקראים עיגולים. יש גרסה אחרת, הם הנקראים עיקריים, כן? על כן, אותיות הנח הם אלה הארבעה. איזה ארבעה? אהבי, א', ה', ו', ה', ו' זה חמישה, שישה, א' וי' זה אחד ועשר, כן? ומהם אותיות השם הנכבד והנורא. אלה האותיות שנמצאות בי' כ' ו' כ' ובשם אקיה, כן? א', ה', ו' וי'. כן? אז זה בעצם אחד, עשרה, חמש ושש. עכשיו, דרכו של אבן עזרא מאוד עמוקה, אנחנו רק נרצה להוציא מתוך דבריו את התמצית העיקרית שאנחנו ככה בעוניין ומצליחים להבין. אומר לנו אבן עזרא, תדע לך שזה סוד הבכור והמעשר. איזה עמוק זה רבותיי, עכשיו תכינו את עצמכם, אנחנו מתחילים לדעות על דברי אבן עזרא. תציצו איתי רגע אחד במקור ה' לפני שנתחיל להסביר, בזבחין ונבב עמוד ב', הבכור והמעשר והפסח, קדשים קלים, באיזה הוא מקומן, זאת המשנה האחרונה שם. שחיטתן בכל מקום בעזרה, ודמן תום מתנה אחת, ובלבד שיתן כנגד היסוד, שינה באכילתן, הבכור נאכל למי? לכהנים. והמעשר לכל אדם. ונחלני בכל העיר, בכל מאכל, לשני ימים ולילה אחד. שימו לב. הבכור נאכל לכהנים, והמעשר לכל אדם. הבכור, תרומה, ראשית, דגנך, תירושך ויצריך, ביקורים, בכור בהמה, כל הדברים האלה רומזים למה? לנקודה הראשיתית של המציאות. המעשרות, מעשר ראשון ללוי, מעשר שני, מעשר בהמה, העשירי קודש להשם, כל אלה רומזים למה? להתיישמות, לירידה של הקדושה אל המציאות המעשית הארצית. זה מעשר שני, זה מעשר בהמה. זה המשמעות שלהם, לכן זה מעשר. אז בעצם יש לנו פה שתי זרועות של הקדושה. זרוע אחת היא הכתר, הראשית. ראשית, דגנך תירושך ויצריך, ביקורים, בכור בהמה, כל הראשיתיות הזאת, הביקוריות הזאת. זה העין, זה הכתר. לעומת זאת, מעשר לוי, מעשר שני, מעשר בהמה, זה העשירי. זה הירידה למציאות הארצית. איך רואים ש... אז קודם כל רואים שהבכור נאכל לכהנים, והמעשר לכל אדם. הבכור, בגלל שהוא רומז לנקודה הראשיתית, הוא נאכל לכהנים. אבל המעשר, מעשר שני, שהוא רומז למדרגה העשירית, המלכותית, הארצית, שמורידה את הקדושה למציאות המעשית, לכל אדם. לכל אדם. עכשיו, מעניין אבל שגם הבכור נמצא בקדשים הקלים ושחיטתו גם בכל מקום בעזרה. כלומר, גם הבכור הזה הוא נמצא במציאות שלנו. רק במציאות שלנו הארצית יש לנו עבודה כפולה. עבודה אחת זה להתחבר אל השורש, אל הראשית, להתבטל כלפי מעלה. עבודה שנייה זה לרדת אל עולם העשייה. ובכן רבותיי, נעשה ונשמע. נעשה, מה זה? זה המעשר. מעשר, זה נעשה. ונשמע, זה העבודה של השמיעה, התחברות של השם אחד, שמה ישראל. תחבר למעלה. גם בשמה ישראל. שמה ישראל, השם אלכנו, השם אחד. זה ביטול של הכל כלפי מעלה, ייחודה אילה. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ייחודת התא, להוריד את הכל למטה, לעולם המעשה, וגם בשמה ישראל זה ככה. כלומר, הפנייה שלנו היא תמיד שמיים וארץ, המקביהי לשבת, המשפיל לראות. המקביהי לשבת, המשפיל לראות. נכון? אז זה בעצם נעשה ונשמע, ארץ ושמיים. וגם בברית אפשר להציע, הרי אמר אבן עזרא שעכשיו בהר סיני הוא קורא איתם ברית, שממשיכת ואלה המשפטים. דבר אחד הוא אמר להם, תיזהרו בעריות שלא תקיע הארץ אתכם. דבר שני הוא אומר להם, תיזהרו בשמיטה שלא תקיע הארץ אתכם. אז מה הם שני הנושאים שנמצאים בברית הזאת? מצד אחד שנת שמיטה, מה זה שנת שמיטה? שבת להשם, שבים להשם. הכל שלא יתברך, עולים אל הנשמע, עולים אל הבכוריות, אל הביקוריות, אל הראשית, נזכרים שהכל ממנו יתברך. זה מצד אחד. מצד שני, תיזהרו בעריות, קדושים תהיו. מה זה עריות? זה ירידה למציאות הארצית. צריך ללדת ילדים, צריך גדל ילדים, צריך משפחה, צריך לפרנס משפחה, הכל סביב זה המציאות הארצית. תיזהרו במציאות הארצית, במעשר, כשאתם יורדים למטה למדרגה העשירית, שהעשירי יהיה קודש. שזה נכון, זה מעשר בהמה, בקר וצון, זה יורד לדברים מאוד ארציים, מאוד חומריים, נכון? גם שם יש קודש. קודש להשם, העשירי קודש. כל אשר יעבור תחת השבט, זה מציאות ארצית. כן? אז קודש, אז כביכול הברית נחרטת בשתי אזהרות. אזהרה אחת, בטל את השמיטה, בטל את כל המציאות הארצית להשם, שזה ביקוריות, ומגמה שנייה, תבנה משפחה בקדושה. אז זה נעשה ונשמע, בכור ומעשר. אומר בן עזרא, דע לך, הפרשיות האלה שמסמות את ויקרא, חוזרות לברית בהר סיני. ועכשיו זה יכול להיות מאוד יפה, כי למעשה, אז מה זה עושה בסוף חומש ויקרא? זה כאילו מכניס לקריך את כל חומש ויקרא. כאילו כורך את כל האבוידה, מה שנקרא, כל עבודת, הקורבנות, התרומות, המעשרות, כל העבודה שקשורה בבית המקדש, אומר לך, דע לך, העבודה בבית המקדש בנויה על שתי מדרגות, ששתיהם ניתנו בהר סיני. אתם אומרים עכשיו נעשה ונשמע, זה בדיוק שתי המדרגות. מדרגה אחת זה המדרגה של הבכוריות, של השמיעה, של הקרבה כלפי מעלה, של שמיטה, של שבת להשם. מדרגה השנייה בעבודה, זה הכל בעבודה. זה בעבודה שלנו מדובר, כן? ברור שיש מדרגה בכורית אלוקית, אבל בעבודה שלנו יש שתי עבודות. עבודה אחת, העבודה הביקורית, והעבודה שנייה זה העבודה המעשרית של הבכור והמעשר. נעשה ונשמע. עבודה אחת זה שמיטה, שלא תקיע ארץ אתכם, כי צריך לזכור ששבת להשם, צריך לזכור מאיפה באת, את הבכוריות. עבודה שנייה זה עריות, צריך לבנות משפחה, אבל לבנות אותה בקדושה. להוריד את האור למציאות הארצית בקדושה, בבריאות, בטבעיות, בנורמליות, באלוהיות ארצית. המגביל השבת, המשפילי לראות. ואלה שתי הזרועות של עבודת השם. אומר החינוך, תראו איתי ביחד מקור וב, מה זה בעצם עניין של מעשר הבהמה ומעשר שני. ותראו איך הדברים משתלבים מאוד יפה עם מה שדיברנו. עומד הספר החינוך משורשי המצווה, שהאל ברוך הוא בחר בעם ישראל וחפץ למען צדקו להיות כולם עוסקי תורתו ויודעי שמו. ובחוכמתו של הקדוש ברוך הוא משחם במצווה זו למען ילמדו ייקחו מוסר. איך? מה קשור מעשר שני, מעשר בהמה לקרב את עם ישראל למוסר? כי יודע אלוהים שרוב בני אדם נמשכים אחר החומר, והפחות בשגם ובשר, החומר, סליחה, שרוב בני אדם נמשכים אחר החומר הפחות בשגם ובשר, נכון שזה בשר, אבל אנשים, אתה יודע, הפרנסה שלו, העבודה, איפה הכסף וכו' וכו'. עכשיו, ולא ייתנו נפשם בעמל התורה ובעסקה תמיד, כי אתה יודע, צריך לרוץ לעבודה וזה. על כן סיבב, אז מה יהיה לימוד תורה? על כן סיבב בתבונתו ונתן להם מקום שידוע כל דברי תורתו על כל פנים, שאין ספק כי כל אדם נמשך לקבוע דירתו במקום שממונו שם. ולכן, בהעלות כל איש מעשר כל בקר וצון שלו שנה שנה, במקום שעסק החוכמה והתורה שם והיא ירושלים, כלומר הוא אומר לו ככה, אתה גר בתל אביב, אתה גר במטולה, אתה גר בקריית שמונה, כי הפרנסה שלך שמה, טוב בסדר, מה התורה מתה עליה? אז אומר הקדוש ברוך הוא, אני צריך למשוך אותם לירושלים, מקום ירושלים ששמה, ששם עסק החוכמה והתורה שם, בירושלים, ששם הסנהדרין, יודע דעת ומביני מדע, אז לכן, מה הוא עושה? מה עושה הקדוש ברוך הוא? כמו כן, נעלה לשם מעשר, אז לכן מה הוא עשה? קבע להם את המעשר, אתה צריך להעלות את המעשר בקר וצון שלך לירושלים, להקריב אותו בבית המקדש כמו פסח, ולאכול את שאר הבשר. למה? כדי שתעלה לירושלים. וכן, עוד אומר הרב החינוך, ספר החינוך, וכמו כן נעלה לשם מעשר תבואתנו בארבע שני השמיטה, כוונה שלו ראשונה שנייה חמישית, רביעית חמישית, כמו שהסברנו, מעשר שני, כן? כמו שידוע שמעשר שני נאכל שם, וכן את הרבעי שנאכל שם, על כל פנים, או ילך שם בעל הממון עצמו ללמוד תורה, או ישלח לשם אחד מבניו שילמד שם, ויהיה ניזון באותן פירות. ומתוך כך יהיה בכל בית ובית מכל ישראל איש חכם יודע התורה, אשר ילמד בחוכמתו כל בית אביו. אמר, אתה לא יכול להיות לירושלים בכל מעשר שני, מה הוא עושה? אומר לבן שלו, תקשיב, קח את כל המעשר שני הזה, יש לך אוכל פה לחצי שנה, תעלה לירושלים עם המעשר שני הזה, או תמיר את זה בכסף הרי, וצרת הכסף בידיך, יש לך עכשיו כסף לקנות אוכל ממעות מעשר שני, חצי שנה. אתה עכשיו הולך חצי שנה לימודים, תלמד תורה בירושלים, יש שם ישיבה כזאת, ישיבה כזאת, תעלה לירושלים, הילד עולה לירושלים, חצי שנה יש לו כסף ביד לחצי שנה ממעשר שני, הוא חייב לאכול את זה רק בירושלים, יושב לעומד תורה, הוא מסודר. אז לא צריך עכשיו תקציב פה, תקציב שם, פשוט מאוד, מעות מעשר שני, או מעשר בקר, חייב לעלות עם זה לירושלים. ואז שהוא עולה לירושלים, הוא כבר שומע שיעורים, כבר מתחבר לתורה וכו'. שימו לב, מה זה אם לא העבודה העשירית? נכון? כלומר, חבר את הקדושה למציאות הארצית. תעלה לירושלים, תאכל את זה בירושלים. מעשר, עשירי קודש, שיהיה לך את הקודש בתוך כל המציאות הממונית שלך. אומר הרמב״ם, מקור זין, הלכות מעשר פרק א' הלכה ב'. מעשר ראשון, מותר באכילה לישראל ומותר לאכלו בטומאה שאין בו קדושה כלל. זה צריך לדעת שמעשר שניתן ללוי הוא ממון, הוא כסף. הוא לא אסור באכילה כמו תרומה וכו'. לכן היום שיש ספק מי הלווים, אז יש כאלה שכן מפרישים מעשר ללווי, ונותנים אותם ללווי ממש, נותנים ללווי, ויש כאלה שלא מפרישים, כאילו לא מקפידים שלא לאכול מעשר ראשון, רק את התרומת מעשר מפרישים, ואותה עוטפים לצערנו. אבל את התשעה חלקים מתוך המעשר לוי, שם של הלוי, יש כאלה שלא נותנים ללווי היום, אין חובה לתת ללווי היום. ויש כאלה שכן נותנים. אבל מכל מקום זה המעשר של הלוי, הוא ממון לגמרי. במובן מסוים, שימו לב, הלוי מקבל מעשר, והמעשר שלו חוץ מהחלק העשירית מהמעשר, שזה תרומת מעשר, שזה הולך לכהן מהלוי, שהלוי צריך לתת לכהן, שזה אסור באכילה, אז יש לזה דין תרומה, חוץ מהחלק הביקורי שבתוך המעשר של הלוי, כל השאר זה חולין. ולעומת זאת, שימו לב, אומר הרמב״ם, בכל מקום שנאמר במעשרות, קודש או פדיעה, אינו אלא מעשר שני. אתם מבינים מה פירוש? כלומר, לוי שנמצא איפשהו באמצע, בין הכהן לישראל, המעשר שלו זה ממון. יש שם ביקוריות של הכהן, תן תרומת מעשר לכהן. אבל מעשר שני של כל ישראל, יש בזה קדושה. לפדות צריך. צריך לפדות את זה. ויש מברכים על הפדיון הזה. כן? כלומר, יש קדושה, לפחות בצד מסוים, יש בחינת קדושה במעשר שני, אפילו יותר ממעשר ראשון של הלוי. עוד אומר הרמב״ם בבחורות פרק זין הלכה ח', וזה, אתם יודעים רבותיי, השתכח מאיתנו, מישהו יודע מה הקשר בין היום, היום שהיה היום, יום שלישי, שהיה היום 35 יום לעומר, מה הקשר בין זה לבין מעשר בהמה? מישהו יודע? אף אחד לא יודע, נכון? אני מאמין שגם אף אחד בשומעים לא יודע, אולי פה ושם איזה אחד או שניים. זה מה שקורה כשאנחנו בגלות כבר אלפי שנים. אבל היום היה תאריך מיוחד שקשור למעשר בהמה. איך? בואו נראה ביחד. אומר הרמב״ם בבחורות פרק ז' הלכה ח', קבעו חכמים שלושה זמנים בשנה למעשר בהמה. למה צריך לקבוע זמנים? תכף נראה למה, כי הרי מעשר במה אתה לא צריך לחכות לשום זמן, אתה יכול לאסוף את אלה שנולדו, לאסר אותם, מה אתה צריך לחכות? אומר, הם קבעו בכל זאת שלושה חכמים, תקנו שלושה זמנים למעשר במה, וכשיגיע זמן מהם, מאלה שלושת המועדים, אסור לו למכור או לשחוט עד שיאסר, ואם שחט הרי זה מותר. זה דבר מאוד מעניין במעשר במה, מי שקנה גדי או טלאי, לא משנה, טלה, שעוד לא יסרו עליו מעשר בהמה, שום דבר, הוא פטור מעשר בהמה, והבעלים לא יפריש מעשר בהמה, זה מאוד מעניין. כי כאילו זה לא כמו מעשר שני, תפוס על זה קודש, מעשר בהמה זה כאילו עוד יותר ארצי. זה כאילו משהו שהוא קצת התנדבותי, כי זה למרות שזה מצוות עשה, זה מצוות עשה. אז צריך בו ללמוד את זה לעומק, האם יש פה ביטול עשה? אם מישהו מוכר את התלעים האלה, ולא עשה מעשר בהמה, אז אחורה הוא פטור, הוא כבר מחר, והקונה פטור מלעשות מעשר בהמה, אם הוא קנה את זה בגיל מספיק זה, אז לכאורה מה? אז לא היה פה מעשר בהמה. לכאורה הראשון ביטל עשה, לכאורה. טוב, מכל מקום, אומר הרמב״ם, קבעו חכמים שלושה זמנים בשנה למעשר בהמה, ושיגיע זמן מהם, אסור לו למכור או לשחוט עד שיעשר, ואם שחט, הרי זה מותר. ואין לנו שלושה זמנים. ביום 15 קודם הפסח, וביום 15 קודם עצרת, שזה שבועות, וביום 15 קודם החג, שזה סוכות. בקיצור, 15 יום כל פעם לפני כל אחד משלושת הרגלים. בכל זמן מאלו נקרא גורן מעשר בהמה. נמצאת אומר שהגרנות של מעשר בהמה, מתי זה יוצא, באיזה תאריכים? ביום אחרון מחודש אדר. וביום 35 מספירת העומר, שזה היה היום, 15 יום לפני שבועות, כן? וביום אחרון מחודש אלול, שזה 15 יום לפני סוכות. ולמה קבעו הגרנות בימים אלו? כדי שתהיינה בהמות מצויות לעולי רגלים, שאף על פי שמותר למכור קודם שיעשר כמו שבארנו, היו נמנעים למכור עד שיעשרו ויעשו המצווה. למה הם תקנו את זה? כי עמך ישראל לא היו רוצים למכור עד שהוא עושה את המצווה. באים עולי רגלים, אומרים לו, תשמע, תמכור לי, אני צריך זה וזה וזה בשביל קורבנות. אדוני, חכה, עוד לא הסרתי אותם. טוב, מתי אתה מאסר? לא יודע. עד שאני לא מאסר, אני לא מוכר. באו חכמים, אמרו לו ככה, תקשיב טוב. 15 יום לפני הרגל, אתה לא מוכר, לא שוחט, לא מזיז כלום, בלי שתאסר את כל העגלים שלך. כל הטלאים. ואז הוא היה צריך לאסר. אז אחד משלושת המועדים האלה היה היום, שהיה כבר, לא הערב, אתמול, יום שלישי, שהיה 5 או 30 יום לעומר, זה 15 יום לפני שבועות, היה יום שבו אסור לשחוט, אסור למכור, תאסר. למה? כדי שכשיבוא עולי רגלים וירצו לקנות, אתה לא תגיד להם עוד לא הסרתי. אז זה היה התארגנות לרגל. מכל מקום, אנחנו רואים עוד פעם שמעשר שני, ובעיקר מעשר בהמה עוד יותר אפילו, זה משהו כזה מאוד, מאוד ארצי, כי כאילו זה לא טבל הרי. מעשר בהמה, מעשר שני כן, צריך להפריש אותו, בלי זה אסור לאכול. אבל מעשר בהמה, הוא לא עושה את הבהמות טבל. יותר מזה, אם הוא לא יסר ושחט, מותר לו לאכול. אם הוא מחר, אז הוא מחר גמרנו. גם הקונה לא צריך לאסר. כלומר, רואים פה במעשר בהמה עוד יותר מאשר מעשר שני. במעשר בהמה ממש רואים את הארציות של המעשר הזה. כי זה כביכול עבודה של התקדשות שבאה מלמטה. מאוד מאוד משאירים לך את זה. אתה צריך לקום ולעשות, אתה צריך לאסר. אתה צריך לפעול מצדך לרומם את המציאות הארצית הבקרית שלך, החומרית שלך, הבהמית שלך, הכי ארצית שלך. כן? עכשיו, רבותיי, החיבור הזה בין האחד לעשירי, בין הבכור למעשר, כן? נמצא ברב קוק באופן מאוד מיוחד, ואנחנו ניכנס לדברים עכשיו, קצת בזריזות, אבל ניכנס. קדימה, מקור חת. קובץ צבאיו ריש נון תת, אומר הרב קוק, שימו לב. ממה שמסיחין את הדעת מהשכל היותר פשוט. מה פירוש? יש שכל פשוט. שכל ארצי, שכל, איך אומרים, שכל ישר של עולם הזה. ממה שמסיחין את הדעת מהשכל היותר פשוט, סובלין ממיעוט ההופעה בשכל היותר עליון. סובלין ממיעוט הופעה, מהתגלות של השכל היותר עליון. מה זה? שכל של קבלה, שכל של נבואה. אם השכל הפשוט שלך, אומר הרב קוק, לקוי, אתה לא, מה שנקרא, יהיה מיעוט הופעה של השכל העליון אצלך. וזה רואים עוד פעם ועוד פעם. זה מדהים לראות את זה. שאותם גדולי ישראל שזכו לשכל העליון, הם היו אנשים שהם היו ישרים בדרכי עולם הזה. שהשכל הפשוט, הארצי, היה אצלם שכל פשוט ארצי. בלי כל מיני דרשות והתחכמויות ועיקומים והקמומיות של חשיבה. לא. עוד פעם, ממה שמסיחין את הדעת מהשכל היותר פשוט, סובלים ממיעוט ההופעה בשכל היותר עליון. למה? מה הקשר? אומר הרב קוק, כי הראשית והאחרית זו בזו נעוצות. זה משהו כל כך קדוש, אני ממש לא יודע מה לעשות עם זה. יש באורות התשובה, התשובה הטבעית, שזו התשובה הכי ארצית, לעשות התעמלות, כן, לאכול נכון, תשובה טבעית. באורות הקודש, עכשיו לא זוכר איפה, אומר הרב קוק שבעצם התשובה הטבעית הזאת, זו התשובה הכי גבוהה שיש. שהיא מתגלה בפרק שירה. פרק שירה שאתה אומר מה החיות שרות, מה, כן, וכו'. למה? כי הוא אומר בסופו של דבר, רק כי העולם מתקלקל, לכן צריך את כל הלימוד והעבודה, לעתיד לבוא, כולם ידעו אותי מקטנה ועד גד עולם, זה יהיה טבעי. אז למעשה במציאות הטבעית כבר נמצא אור השם, אולי אפילו היותר גבוה. רק שאנחנו לא יודעים לראות את זה, אז מוכרחים לשקוע בלימוד תורה עד לעתיד לבוא. כן? אבל באיזשהו מקום אומר הרב, תדע לך, הראשית והאחרית, זו בזו נעוצות. ובמקום הכי פשוט, שם נמצא דווקא השכל היותר עליון. הבכור והמעשר. עכשיו פה רבותה, זה כבר הפך להיות משהו הרבה יותר עמוק, כי זה לא רק, הנה, המדרגה האחרונה והמדרגה הראשונה, יש ביניהם איזה קשר, מגיד ראשית אחרית, אלא יש פה באמת, בטבעיות הפשוטה, יש משהו יותר גבוה מהמדרגות האמצעיות, יותר גבוה, בפשטות של העולם הזה. ואני מוכרח להגיד לכם שהרבה פעמים, זה דווקא הרב סבתו יאמר לזכותו, שבספרים שלו, נגיד כאפעפי שחר, אז בדמויות שם יש את הלמדן הזה, ויש את הברסלבר, ויש את כל הזה, ויש את היהודי הפשוט הזה, שהולך לזהורי חמה, לשמוע את החכם, נותן שיעור, כן, וככה זה. ובסופו של דבר, אם תשימו לב שם בעבודת השם, בדרכים בעבודת השם, שנמצאים בספר המדהים הזה, כאפעפי שחר, הדרך בעבודת השם שבעצם בסופו של דבר דווקא מחברת את כולם, זה דווקא היהודי הפשוט הזה. היהודי הפשוט, יש משהו בפשטות היהודית הזאת, של הוא הולך לשיעור לשמוע את הרב, הוא לא כל הזמן מיוסר, הוא לא מדבר על שמחה בפנים עצובות, והוא לא כותב איך הוא יפתח את הספר שלו, באיזה הקדמה, ואיך הוא יגיש, והיהודי הפשוט הזה. יש בפשטות היהודית הזאת, של המנחה מעריב הזה, מנחה מעריב, עם תפילת מנחה וערבית, ושיעור של הרב, יש משהו בפשטות היהודית, שהוא עולה יותר גבוה מכל אלה שבאמצע, ויש לו חיבור דווקא מהפשטות, אלא כתר העליון, זה הבכור והמעשר. אומר הרב קוק, לוקח את הדברים לעוד מקום, עוד יותר חשוב, אלא יותר ככה, איך לקרוא לזה, מאוד מאוד ישים ומאוד חשוב בדור שלנו, ובייחוד לכל מה שאנחנו הקטנים מנסים לגרום לעם ישראל לעלות קומה. בואו נראה את זה ביחד במקור ת'. אורות הקודש ב', עמוד שינקף, אומר הרב, קצת נקרא בזריזות, ואחר כך נסביר. אומר הרב, בדעות היונקות מן החול, כשהן מתרוממות אל התוכן הרוחני, כלומר אם אתה בא עם דעות של חול ואז אתה נכנס לעניינים רוחניים, הרי הן עוזבות את התכנים המעשיים והממשיים לגמרי, מפני שהן כוחן יפה לכלול הכל באגודה אחת, באשר הן עצמן הולכות ממקור שקרוב כבר הופרד, משיגים שהוצאו מחוץ למערכת החיים המלאים הכוללים כל עולמיים. כלומר, כשיש דעות שהן באות ממקום, תסלחו לי, לא יודע איך פשוט יותר קל להמחיש את זה, ממקום כזה אקדמי כזה, לא ממקום של קודש, לא דווקא מקום תומה, אבל גם לא מקום של קודש. אז הם באים ממקום שמסתכלים על הכל ככה מפורד, אין שורש אחד להכל בדווקא וכל מיני דברים כאלה. אז במילא כשהוא עולה לתוכן הרוחני, אז הוא יאבד את הקשר לעולם המעשי. כי הוא לא יודע להכליל, הוא לא יודע לחבר קודש וחול. אבל אומר הרב, ובאותן שהן יונקות ממקור הקודש, כל מה שהן יותר מתעלות, הכל מתעלה עימן, גם הגוף, גם עולם המעשה, והגביעות וכל כוחותיהן, מכשיריהן וצביונן מתעלה ומתקדש על ידיהם, והעולמים בכל ממשיותם, הנה מתעדנים על ידן, השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר, שהתורה מגיעה לכל פרט ופרט במציאות, חברת את הכל. וכל מה שהחוט הנמשך ממרומי הקודש, הוא מכוון יותר לעומת יושרו, ככל שאתה יותר טבעי, כפי שעשה אותך האלוהים, כן? הולך הוא סיגובו, הוא מאגד את כל התכנים והמעשיים בחיים, את כל הבריאות בפועל, את כל העולמים בציור, את כל התקוות ומסעות הנפש הכלליות והפרטיות, הוא מחברם יחד לטיפוס כללי, חיבור של הכל עם הכל, שלא ייפול צרו הארץ. אותן הדעות עצמם, שכשהן הולכות לצד הרוחני, עכשיו הוא מדבר שוב על הדעות העקומות, כן? חוזר אליהם שוב. אותן הדעות עצמם, שכשהן הולכות לצד הרוחני שבציור, מתוך צמצום החול שלהם, אינן יכולות לאחד את כל היש בחוברת. והתוכנים המעשיים והיסודות הגופניים משתלפים מהן, כמו כן, כשהן יורדות אל האפר, מתקשרות בסדרים המעשיים ובערכות הגופניות, מיד נשמטים מהם כל תוכני הרוח והשיקוע האפרים מתגבר עליהן. אומר הרב, בדעות האלה שבאות ממקום של חול, אם הם עולים לתוכן רוחני, שוכחים את העולם המעשי. אם הולכים לעולם המעשי, שוכחים את התוכן הרוחני. אבל לעומת זאת, איך זה הולך בקודש? בכור ומעשר, כן? זוכרים? אז זה עכשיו תראו לך הרב מתאר את זה. ואור הקודש מתאדר על כל, מתגדל על כל, ובקום ירידתו לעמקי התחתיות, שם הוא מוצא את כל מרום וקדוש, ובקום עלייתו למרומי שפרירי גבהים, שם הוא מוצא שורש כל אשר ירד ונשפל. אם עסק שמיים שם אתה, עולה לשמיים, מצא אותך שם. והציע שאול הנה כאן, ירד למטה אפילו לשאול, מוצא אותך. עשה כנפי שחר, אשכנה באחרית ים, גם שם ידך תנחני, ותוחזני ימיניך. והזכירה הזאת, הסקירה, הכוונה היא סקירה כוללת, שמיים וארץ. הרוויה מתעללי האמת הנצחיים, היא העומדת לעד ומעמדת עד את שם ישראל, כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה. שמתם לב? הפסוק הזה, אנחנו רואים אותו ככה הרבה פעמים, לא שמים לב. לא רק השמיים יהיו חדשים, גם הארץ חדשה. לא רק הארץ חדשה, גם השמיים חדשים. כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפניי, כן יעמוד זרעכם ושמכם. וזהו הסוד הגדול של לימד תנאי בן עזרא, סוד הבכור, הביקוריות, השורש הרוחני, והמעשר, הירידה למציאות הארצית, שמסיימת את חומש ויקרא, עם הברית שבעצם באה מהר סיני, כדי ללמד לנו שכל עבודת השם כולה של חומש ויקרא, היא בעצם בנויה על הבכור והמעשר, היא בנויה על הביקוריות, על ההליכה אל השורש הרוחני, והמעשר, מעשר שני, ועוד יותר מזה אפילו, מעשר בהמה, שהוא בכלל ארצי לגמרי, חומרי לגמרי, עבודה שלך לקדש, העשירי קודש. היא רצון שנזכה בעזרת השם, לחיבור השמי מהר הזה, שזה בעצם בדיוק מה שהדור שלנו צריך כדי לעלות קומה. זה בדיוק הנקודה. חיבור שמיים וארץ. חזקו ואימצו.